שבוע טוב, שלום לכולם. בואו נסכם מה ראינו בשבוע שעבר. פתחנו בעמוד 5, דיברנו על הבדלי דרגות בדרך היחיד. רבנו אברהם מביא דוגמה משמירת שבת שנועדה להזכיר לנו את היות העולם מחודש, את בריאת העולם. אז יש אחד שיודע את זה, יש אחד שמדמה את זה, ויש אחד שממש חווה את זה. שבוע טוב, ברוך הבא. ואחר כך ראינו, אחרי הבדלי הדרגות, דיברנו בעמוד 9 על הסדר הנאות, שכל עוד אדם לא עומד בדרך הרבים, בדרך העם, אז אין מה לדבר על דרך היחיד. כי קודם כל צריך, כן, אין לפני הקדוש ברוך הוא מכך שוחד, הוא לא מוכן שנתנדב וניתן מתנות אם אנחנו לא משלמים את החובות. ולאחר מכן עברנו לפרק ב' ושם ראינו שבעצם כל המידות הטובות יש להם שורש אחד. והזכרתי שגם החזון איש באמונה וביטחון הרבה דורות אחרי רבנו אברהם בן הרמב״ם בפרק רביעי מאמונה וביטחון הוא דיבר על זה. אומר החזון איש, בסופו של דבר יש מידה אחת טובה ומידה אחת רעה. המידה הטובה זה שלטון השכל, שאדם עושה את מה שהשכל אומר לו לעשות. והמידה הרעה זה שלטון התאווה, שיש אמוציות, יש דברים שהם באים בשלוף, בלא חשיבה. ואומר החזון איש, ענווה היא שלטון השכל, גאווה היא שלטון התאווה. כעס הוא שלטון התאווה, מתינות זה שלטון השכל, וכן כיוצא בזה, בכל דבר. תאוותנות זה שלטון התאווה, פרישות זה שלטון השכל. לנו יותר קל לנתח ולפרק את המידות לחלקים, כי ככה קל לנו לטפל בהן. אבל בעצם אומר החזון איש, המידות הטובות הן בסופו של דבר מידה אחת. זה מה שמעניין, שגם רבנו אברהם וגם החזון איש אומרים, זה מה שאמר רבי אלעזר בן ערך, לב טוב. שהלב הוא טוב, אז כל מה שיוצא ממנו זה גם טוב. ודיברנו על שני מושגים, על בהלכתה בדרכיו, שזו מצוות עשה, מה הוא נקרא רחום, הפתה יהיה רחום וכו'. אז בהתחלה אדם הולך בדרכו אל הקדוש ברוך הוא, אבל השאיפה היא להגיע לפגיעה, לפגישה, שאדם דבק בקדוש ברוך הוא. זה מה שראינו בשבוע שעבר, אנחנו בפרק ג' עמוד 14. דע כי שומרי התורה נחלקים ביחס למעשיהם בקיום המצוות לכמה כיתות. שתיים מהן נוגדות מקצה לקצה והשאר בתווך. ובתווך יש אין ספור דרגות ביניים. אבל תמיד יותר קל להקצין את הדברים, להראות את שני הקצוות, ואז, אבל בדרך כלל אדם לא נמצא בשום קצה, זה מאוד קיצוני. אבל בשביל להבחין ביניהם, אז קל, אז עדיף לדבר על הקצוות. על הקצה האחד נמנה עושה מצוות מתוך חנופה. חנופה הכוונה צביעות בלשון ימינו. כגון השומר שבת ומונע עצמו מלאכול חמץ לפסח, רק מיראתו שמה יעידו עליו ויענישו, שמה בדין ילקו אותו וכיוצא בזה. אמנם אם היה בטוח שלא יעשו כן, שלא יהיו סנקציות חברתיות, לא היה שומר שבת ולא היה מונע עצמו מלאכול חמץ לפסח. היום אין לנו כל כך חשש מבית דין, כי אנחנו חיים בדמוקרטיה, אבל כן יש לחץ חברתי. כן, יכול להיות שאדם הוא מתנהג בצורה מאוד מסוימת כשיש מי שרואה אותו, אבל אם לא רואים אותו, נגיד בחוץ לארץ, אני לא יודע מה, הוא מרשה עצמו להתנהג בצורה אחרת לגמרי, אז בעצם יוצא שהוא עובד את דעת הקהל, הוא לא כל כך עובד את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא קורא לזה חנופה, דיינו שהוא מחניף לאנשים, יש פה צביעות מסוימת.
גם המידות הן נמדדות ביחס לבני אדם.
מה הכוונה?
למשל אדם שהוא אדם, הוא אדם ביחס לבני אדם.
כן, פה הוא לא מדבר על הביחס, הוא מדבר על מה המניע שלנו. אבל לפני המידות, קודם כל קיום מצוות. כן, מה המניע של האדם בקיום מצוות? יש אדם שמפחד מעונש של בדין. זה בימיו, שבדין היה אוכף את ההלכה. היום בדין לא אוכף את ההלכה, נכון? אבל יש כן מה שנקרא לחץ חברתי, שאדם עושה בגלל שלא נעים. כן, לא נעים לו משתו, לא נעים לו מחמי וחמותו, לא נעים לו מהשכנים, הילדים שלו, מה זה וזה. אז הוא בעצם משעובד לדעת הקהל, אבל אם יצויר שהם לא יודעים, אז הוא, אין לו שום מחויבות לשום דבר. אז לזה הוא קורא חנופה או צביעות. אני קראתי לזה, כך הוא קורא לזה חנופה, דיינו שהוא מחניף לדעת הקהל. וכן הלומד תורה כדי שיתגדל בעיני הבריות ויעשו לו כבוד הרבה, או בגלל דבר אחר, הוא רואה שמכבדים לומדי תורה, אז הוא לומד תורה כדי לזכות לנקודות בדעת הקהל, שיקומו מפניו, שהוא נכנס ויקראו לו כבוד הרב, וכו' וכו'.
איזה דבר אחר?
טובות הנאה אחרות, נניח תגמולים כספיים שמקבלים לומדי התורה וכיוצא בזה. וכן המרבה בתפילה ובהשתחוויה, הוא מתפלל גומר אחרי כולם את התפילה וכו' וכו', ומתמיד בלבישת ציצית ובנחת תפילין, לא רק בתפילה אלא כל היום, כדי שיחשבו לחסיד. מאוד חשוב לו מה אומרים עליו, מה חושבים עליו, וכל הדומה לזה. רק דוגמאות. חכמנו זיכרונם לברכה קראו דרך הזה יוהרה, והגבילוהו וחששו מפניו, ואמרו חיישינן ליוהרה. דיינו חכמים לא כל כך אהבו התנהגות מוחצנת, כי התנהגות מוחצנת, כן, יוהרה זה, עכשיו התחדש לנו שיוהרה זה לא איך זה נקלט בעיני הציבור, אלא איך אני תופס את זה. ברגע שאני חושב, רגע, איך רואים את זה, איך קולטים את זה, ראו, לא ראו, קלטו, לא קלטו, וחשוב לי שיראו וכו', זו היוהרה. זו יוהרה פנימית. יוהרה פנימית, שבעצם אדם מחצין את התנהגותו כדי לזכות ביתרון מסוים תדמיתי. זו יוהרה.
אם ששלובש מהיר ארוך יותר, או מטבעת עם שוליים, ככה שזה...
אם הוא לא ראוי לכך. אם הוא לא ראוי לכך, אז כן. אז זו היוהרה. וקראו עושה המצוות באופן זה, עושה התורה שלא לשמה. לעשות את התורה לשמה זה לשם המטרה שבגללה היא ניתנה. ולמדנו שלפי הרמב״ם ולפי רבנו אברהם בנו, המטרה של המצוות היא חינוכית, היא נועדה לחנך אותנו. ואם אדם עוסק בתורה ומקיים מצוות שלא לשמה, לא כדי שזה ישנה אותי מבחינה פנימית, אלא בגלל איזשהו יתרון חברתי שזה מקנה לי, שתדמיתי תהיה טובה ויגידו איזה צדיק ואיזה חסיד ואולי גם טובות הונאה מסוימות וכו' וכו', זה נקרא עושה אותה שלא לשמה, דיינו לא לשם המטרה שהיא ניתנה בעבורה.
לא מתוך יראת השם האמיתית.
או, יפה. אלא יותר מפני יראת דעת הקהל, אתה אומר, יפה. ועל הכתוב שכל טוב לכל עושיהם, פרשו חכמים לעושים לשמה, לא כתוב שכל טוב לכל העושים, אלא לכל עושיהם, עושים אותם לשם המטרה שלשמה הם ניתנו. אבל לא לעושים שלא לשמה, והעושים שלא לשמה, אלא כמו שאתה אומר, בגלל שלל סיבות אבל חיצוניות, נוח להם שלא נבראו. עד כדי כך, דבר כל כך חמור. בעצם זה אומר, העשייה שלהם לא שווה מאומה. זה בעצם זה מה שזה אומר, נוח להם שלא נבראו. כלומר, היה עדיף להם שלא היו שומרים. לומר שאלו הפגומים בחנופה, לא ישיגו כלום מתועלת המצווה, כי תועלת המצווה היא תועלת פנימית. אני צריך לעשות מצווה כי השם ציווה ומתוך יראת השם, כמו שאמרת, וכי המצווה תרומם אותי, תקדם אותי, ולא תקדם את התדמית שלי. זה לא העניין מה חושבים עליי ואיך אני נראה מבחינה חיצונית, אלא מי אני, לא מה יודעים עליי ומה חושבים עליי.
התוספות בסוגריים זה גרסה, תוספת...
תוספות בסוגריים, הרי זה ספר מתורגם, אז זה להבהרה. כלומר, בתרגום מילה מול מילה זה לא קיים, אבל כדי שנבין את ההקשר, אז הוא מוסיף, זה הבהרה. ובכל זאת, העדיפו חכמים העושה מצוות באופן זה, על שאינו עושה כלום, בתקווה שיעבור על קיום יותר הגון, ואמרו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. כלומר, אמרו חכמים, זה בעצם שתי גמרות שהן קצת סותרות זו את זו. הוא מפנה אליהם בעמוד הקודם. כן, בדיוק. גמרה אחת אומרת שמי שעושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. גמרה שנייה אומרת, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. עכשיו, איך פותרים את הסתירה הזו? אז יש בזה באמת מחלוקת מאוד מאוד עקרונית. ראשי ותוספות אומרים, יש שני סוגים של שלא לשמה. יש שלא לשמה שעליו נאמר נוח לו שלא נברא, שזה עושה לקנטר. הוא עושה בשביל מטרות שליליות, לא בשביל טובת הנאה, בשביל מטרות שליליות. הוא משתמש בכוח שיש לו בלימוד התורה וכו' למטרות שליליות. נוח לו שלא נברא. אבל אם זה בשביל אינטרס, כדי שיכבדו אותו, כדי להתפרנס וכו', אבל לא למטרה שלילית, על זה אומרת הגמרא, שבוע טוב, ברוך הבא. על זה אומרת הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, זה לא האידיאל, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כך אומרים ראשי והתוספות. לשמחתנו, יש לנו תשובת הרמב״ם. שאלו את הרמב״ם את השאלה הזו, בשבוע טוב. והתשובה שהרמב״ם נותן היא תשובה אחרת. אומר הרמב״ם, הרמה שהרמב״ם דורש מהאדם היא הרבה יותר גבוהה מאשר ראשי ותוספות. כי הרמב״ם אומר שגם מי שעושה לשם אינטרס, בואו, תרבו לפה, יהיה לו יותר נוח משהו. הרמב״ם אומר שגם מי שעושה לשם טובת הנאה, באמת נוח לו שלא נברא מי שנברא. ככה הוא אומר. אלא מה? שאם הוא יעבור לשמה מתוך השלא לשמה, אז זה כדאי לו. כן, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, בתנאי שמתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אבל אם עד הסוף הוא יישאר ולא לשמה, באמת נוח לו שלא נברא. כך אומר הרמב״ם. וזה בעצם דרישה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר ראשי והתוספות. כי לפי ראשי והתוספות, כל עוד הוא לא לומד לקנטר, אלא לשם אינטרס והנאה, גם אם הוא יגמור ככה את החיים שלו, זה בסדר. לא על
לקנטר, לקנית? מה זה לקנטר?
לקנטר זה בשביל מגמות שליליות, הייתי אומר. אדם שהוא...
לקנית.
יכול להיות שהוא לומד תורה, נניח, בשביל ביקורת המקרא, מה שנקרא, וכרצה. הוא לומד תורה והוא אנטי דתי. יש כאלה. או אפילו לא זה, אלא לקנטר, זה גם נניח הוא ממש רמוי. כלומר, הוא עושה עצמו תמיד חכם ורב, הבריות נותנות בו אמון, ואז הוא מנצל אותם לרעה, וכרצה בזה, בשביל מטרות שליליות, לא ניטרליות, לא, כן, יש טובת הנאה, בסדר, אבל הוא לא מזיק לאף אחד. ויש מטרות שליליות. אז לפי התוספות וראשי, כל עוד זה לא לשם מטרה שלילית, אז אנחנו לא אומרים נוח לו שלא נברא משנברא. לעולם יעסוק אדם אפילו שלא לשמה, והלוואי שיגיע לשמה. לפי הרמב״ם, אין שני סוגי שלא לשמה, מהבחינה הזו. מי שעוסק בתורה ובמצוות לשם טובת הנאה חברתית, חומרנית וכו', גם אם זה לא לקנטר. אז אם הוא הגיע מתוך השלא לשמה לשמה, אז טוב. אבל אם הוא לא הגיע, נוח לו שלא נברא. כי בעצם הוא עוד לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו, הוא עובד את האינטרס שלו, גם אם הוא לא שלילי, אבל הוא תועלתן בסופו של דבר.
עובד על עצמו.
במידה רבה, כן, נכון. ובכל זאת העדיף הוא העושה מצוות באופן זה על שאינו עושה כלום, בתקווה שיעבור אל קיום יותר הגון. ואמרו מתוך שלא לשמה, בא לשמה. כלומר, עבודה שלא לשמה לפי הרמב״ם ולפי רבנו אברהם, היא טובה רק בתור תחנת ביניים, בדיוק, בתור התחלה, כדי לעבור ממנה אל עבודה לשמה. אבל אם אדם נתקע בה, אז נוח לו שלא נברא. אך לאמיתו של דבר, כל זמן שבני הסוג הזה מקיימים את המצוות למראית עין בלבד, ואין תוכם כברם, כן, חיצוניותם נראית יותר טובה מפנימיותם.
אני חושב שיש דבר, אני לא זוכר איפה שאומרת שאדם שמתחילה היה לו קולקל.
על אלישה אחר למשל, במועד קטן, על אלישה אחר. אז מה?
זה יוצא הפוך פה, זה יוצא שאין לו סיכוי, כי יכול להיות
תחת. שם שהוא מושחת, שהוא מושחת. אבל פה מדובר על אדם שהוא פועלתן, אבל הוא לא מושחת, כן, הוא לא רע. כי אם זה על מנת לקנטר, אז כולם מודים שנוח לו שלא נברא מי שנברא. אך לאמיתו של דבר, כל זמן שבני הסוג הזה מקיימים את המצוות למראית עין בלבד, ואין תוכם כברם, הרי הם כאנשים ריקים ממעשים טובים, לפי שאדון התורה יתרומם ויתעלה שמו, אין דבר הנעשה למראית עין בלבד שלם לפניו. כמו שנאמר, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. מי אמר למי?
שמואל. השם שמואל.
נכון, כאשר הוא בא לבנים של אישי, והוא מתרשם מאוד מאליאב הגדול, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תביט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיו, כי לא אשר יראה האדם. הסתכלות שלי, הסתכלות פנימית, אומר השם לשמואל, כי האדם יראה לעיניים, אפילו אם הוא רואה, אפילו אם הוא נביא, הוא רואה לעיניים, והשם יראה ללבב. אז אומר רבנו אברהם, אז אם אדם עובד את השם לכאורה, כך מעשיו מראים, אבל בעצם הוא עובד את עצמו, אז כמו שאמרת, על מי אתה עובד? כן, השם רואה ללבב, רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, ואם ליבו של אדם בעל עמו, אז הוא עוד לא התחיל לעבוד בעצם, כי אצל הקדוש ברוך הוא, העיקר זה לא המעשה, העיקר זה הכוונה שמצורפת אליו. והסוג הנפסד הזה הוא הקרוי בפי חזל גם קט חנפים, שהוא חנופה לבריות, לשעיבוד לדעת הקהל, ונמנה עם ארבע קטות שאינן מקבלות פני שכינה בעולם הבא. הוא ראיה לדבר מן הכתוב, כי לא לפניו חנף יבוא. לפני הקדוש ברוך הוא לא נכנס אדם חנף, אדם צבוע, שאין תוכו כברו. ואין זה לפי תכליתנו הנעלף להזהיר על כגון דה. דיינו שאדם לא יהיה צבוע, שאין תוכו כברו. ואיך הגדרנו את זה? הגדרנו שכשהוא נמצא בחברה מסוימת, אז בגלל לחץ דעת הקהל הוא מתנהג כך וכך. אבל רק תן לו להיות מקום אחר, תראה התנהגות שונה לחלוטין. מן הקצה לקצה, אז אפשר לעבוד על אולי על אנשים, אבל הקדוש ברוך הוא אי אפשר לעבוד, אז בכלל לא נקרא שהוא עובד השם. נוח לו שלא נברא מי שנברא.
אז זה שחזר להעדיף את מי שעושה מצוות, זה בגלל בעצם זה שהשם יהיה ללבב, שאין יכול, אין מדד לחזר לבוא ולראות בתוכו של אדם?
לנו אין מדד, אנחנו רק יכולים, כן, הקדוש ברוך הוא יראה ללבב. חזר רק אמרו שמי שאין תוכו כברו, אז הוא בבעיה קשה, כי הקדוש ברוך הוא מתעניין בתוך, לא בבר, לא בחיצוניות. אז זו קט אחת. ובעצם קט שכמו שנאמר פה, אין יראת שמיים. אדם שאין בו יראת שמיים, אין בו אמונה אמיתית, הוא יותר מפחד ממה יגידו עליו בבריות, מאשר ממה הקדוש ברוך הוא. כן, האדם נניח שההתנהגות שלו בחדרי חדרים, היא לא כמו ההתנהגות שלו בחוץ. זה... זה בעיה, שבו הפער הזה ככל שהוא יותר גדול, הוא משקף שהעסק הוא לא פנימי, העסק הוא לא, זה לא יראת שמיים שורשית, פנימית.
אז גם אם חברי חברים בסדר גמור, זה גם לא בסדר.
אם מה?
גם אם הוא מקיים מצד זה שהציבור רואה אותו.
אבל בחדר חדרים הציבור לא רואה אותו, נכון? אז למה הוא בסדר גמור? כנראה שהוא מבין שזה לא תלוי בציבור. אדם שעובד רק בשביל הציבור, הוא, כן, תמיד אני מביא את הדוגמה הזו שפעם דיברו עליה, שפעם בטעות, כשהגישו מהדורת מבט לחדשות, אז בטעות המצלמה צילמה גם מן הצד, ולא רק מקדימה. ואז ראו את המגישים, יושבים עם מכסיים קצרות וקפקפים, העיקר חליפה מחויטת וזה, מאחורי הפודיום, מאחורי הזה, כי זה מה שרואים, עכשיו מה למטה, לא רואים, לא משנה, אתה יכול להיות כמו בחוף הים. אז זו דוגמה לעולם השקר, כן, מה שרואים אתה תציג ככה, ומה שלא רואים. כן, אדם שגם בחדרי חדרים וגם בעולמו הפנימי הוא מודע לכך שאין הבדל, שהקדוש ברוך הוא רואה ללבב, אז זה אדם שלא סובל מהפיצול אישיות הזה, מהפער הזה, מהסתירה הזו.
אבל הם נחשפים מיד כל האנשים האלה שהם...
כי סוף,
מתישהו זה...
נכון.
אתה לא יכול לפחק כל
הזמן. נכון, נכון. השקר אין לו רגליים, אתה צודק, נכון. ככה הרמח"ל כותב ככה לגבי...
זה קורה מהר בדרך כלל.
הרמח"ל כותב לגבי מידת הענווה המזויפת ש... כן, הוא אומר, זה כלהבה יוצאת מבין החרסים, ככה הוא אומר. אתה לא יכול לחסות על האש, היא תצא מבפנים, כן, או כמו קש שמבצבץ מהצדקים של המחסן, וכיוצא בזה, אי אפשר לה, אתה צודק. והקטנו, יש כזה פתגם אצל האמריקאים, שאתה יכול לרמות חלק מהאנשים בחלק מהזמן, אבל לא חלק מהאנשים כל הזמן, ולא את כל האנשים... אפילו בחלק מהזמן, כן, כאילו, כמו שאתה אומר, יש גם גבול לנכון. והקט הנוגדת לקט הזאת, הקט שעד עכשיו דיברנו עליה, זה קט של אינטרס. כשיש אינטרס חברתי, אז הוא מראה עצמו טהור. כשאין אינטרס, הוא מרשה לעצמו להתנהג אחרת לגמרי. היא של הטהור בשלמות, כן, אדם שמאמין באידיאל ולא מונע מתוך אינטרס, על ידי טהרה גמורה במעשיו. מה זאת טהרה? ובאמרי טהור, נתכוונתי שתהיה פנימיותו בקיום המצוות מכוונת לשם יתעלה ולא לבני האדם. כל העבודה שלו היא לשם שמיים, כי השם ציבה. הוא, מה שמעניין אותו, הפנייה שלו, היחס שלו, זה לקדוש ברוך הוא ולא לדעת הקהל. שאם נדמה לו כי בני האדם רואים אותו כעובד השם וירא שמיים ועושים לו כבוד הרבה, ובתוך נפשו פנימה דבר מה סותר זאת, הוא מרגיש שהתדמית שלו יותר טובה ממה שהוא באמת, אז יוחזו פחד ורעדה מפני השם יתעלה, אומר אוי לי שהבריאות חושבות אותי כך וכך, ואני עוד רחוק מזה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מי אני באמת. וכן, הראשון היה מבסוט, מה אכפת לו? העיקר שהוא הצליח לעבוד על כולם. השני, זה מלחיץ אותו, כן, הוא אומר אוי לי. ואילו אם נדמה לו שבני האדם רואים אותו פגום ומתחסד, וזה היה מאוד מלחיץ את הראשון, ובתוך נפשו פנימה שלם הוא עם קונו, אז לא ישית ליבו עליהם, לא מעניין אותו מה חושבים, העיקר מה באמת. ולכן יש מהם שאמרו יהי חלקי עם מי שחושדים אותו ואין בו, ולא מתכוון לכך שאדם עובד השם יחשיד עצמו לבריות, לא זו הכוונה, שאדם יתנהג בצורה שתביא אותו לחשד. אדרבה, על כך הזהירו באומרם, לפי שאדם חייב לצאת ידי הבריות, כדרך שהוא חייב לצאת ידי המקום ברוך הוא, שנאמר ויתם נקיים מהשם ומישראל. אז אדם אסור לו להחשיד את עצמו, אלא הכוונה, כן, כתוב למשל תמיד חכם, אסור לו לצאת בלילה לבד. למה? שלא יגידו רגע לאיפה הוא הולך, מה מסתובב בלילה, וכך וכך. ואדם צריך להיזהר לא להחשיד את עצמו, אלא הכוונה שאם נוהג הוא כראוי ותוכו כברו, אזי לא ישגיח באנשים רעים, אפילו יחשדו במה שאין בו. כלומר, יהיה חלקי עם מי שחושדים אותו ואין בו. הכוונה, כשאני הולך בדרך טובה, כשאני שלם עם מצפוני, כשאני יודע שאני עושה את מה שרצוי בעיני השם, גם אם זה לא מוצא חן בעיני דעת הקהל, זה לא אכפת לי, ועד רבה. יהיה חלקי עם אלה שמסוגלים ללכת נגד הזרם, ולהתעלם מדעת הקהל, בתנאי שהם יודעים שהם בסדר, ותוך תוכם הם הולכים בדרך הטוב. ועל כך רצוני לומר על בור הלבב, בור לשון נקיות, טהרה, דבר נקי, כמו בורית שהיא מנקה. אמר דוד המלך, בחנני השם ונסני, צורפה חיליותיי בליבי, כמו שהצורף מכניס מתכת לקור, מחמם אותה, כדי לראות, כן, ואסיר הכל בדילייך, להסיר את הסיגים, את הלכלוכים שיש במתכת התאורה, כך דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אל רבה, תבדוק את הלב שלי. ועוד אמר, חוקרני אל ודע לבבי, בחנני ודע שרעפי, שרעפי זה מחשבותי, וכיוצא באלה. עכשיו מי יכול להגיד כזה דבר? רק מי שבאמת מרגיש נקי, בדיוק. מי שמרגיש נקי אומר אני מוכן לבחינה פנימית,
פנימית.
בכל עת, בדיוק. ובאומרי טהרה גמורה, נתכוונתי שיהיו מעשיו נוסף על היותם טהורים כלפי השם יתעלה, ולא כלפי החברה, נעשים גם מתוך אהבה טהורה לא יתעלה, ומילוי חובת הציות לו. רוצה לומר שעושה מעשיו רק כדי לקיים מצוותו שהוא חובת הציות. כמו שנאמר, זה פסוק שכבר הוא הביא אותו, ראינו את זה לפני שבועיים, וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. דיינו תודעת עבדות, דיברנו על זה. אדם שמרגיש שהוא עבד שגופו קנוי לקדוש ברוך הוא, והוא לא מצפה אפילו לא לקבלת שכר, הוא לא פועל, הוא ודאי וודאי שהוא לא מתנדב, הוא עבד כי הוא עשנו ולא אנחנו, אנחנו שייכים לו, אז אני חייב לקדוש ברוך הוא והוא לא חייב לי כלום. אני עובד אצלו ולא הוא עובד אצלי. זו טהרה. מה?
זה מביא אותו לטהרה?
זו הטהרה עצמה. טהרה הכוונה שהאדם הזה, הוא מיד כמו שנראה, הוא לא מצפה לשכר מאת השם.
זה המדרגה הכי גבוהה אצלו?
כן, כן, כן. במידה רבה גם, זו, כן, היום עוד מדגישים שבנים אתם להשם אלוהיכם. זה נכון, כתוב בתורה. בנים אתם להשם אלוהיכם, היום מאוד מדגישים את זה. יש מדרגה של עבד שהיא מקבילה למדרגה של הבן. כן, אנחנו אומרים את זה במוסף חוק השנה, אם כבנים, אם כעבדים. זה נכון, שניהם נכונים. אנחנו אומרים אבינו, כי אנחנו בנים שלו, ומלכנו, כי אנחנו עבדים שלו, יפה. אז היום מאוד אוהבים להדגיש שאנחנו בנים להשם, כי בן מרשה לעצמו, יודע, תמיד אני אשאר הבן של אבא. מה שלא יהיה, אני הבן של אבא. אבל אם נתבונן, אז נראה למשל שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא קינה אותו, לא כן, עבדי משה. במידה רבה מדרגת עבד היא גדולה ממדרגת הבן, כי הבן זה משהו גנטי, הוא נולד ככה, הוא לא עשה שום דבר בשביל להיות בן, והוא מרשה לעצמו. ואילו העבד, הוא לא קונה את נאמנות לרבו, אלא במעשיו. ולכן דווקא משה השתבח, כן, לא כן עבדי משה, שהקדוש ברוך הוא יקרא למישהו עבד, זה דבר שהוא מעלה מאוד מאוד גבוהה. כן, ודיברנו על זה לפני שבועיים, שלמה בדור שלנו זה כל כך קשה, כי מושג העבדות בטל מן העולם, אז המילה, אם אין משל, אין נמשל. ואנחנו מרגישים את עצמנו כפועלים במקרה הטוב, ובדרך כלל אפילו כמתנדבים אצל הקדוש ברוך הוא, לא כפועלים, כי יש הרבה שלא עושים כלום. יש הרבה שפרקו, רובם פרקו מעליהם בכלל עול תורה ומצוות. אז תגיד תודה, מה שאני עושה תגיד תודה, כמו בשבוע עבודה. מה אתה עוד בא בתלונות על התפוקה, על איכות העבודה, על זה וזה. יש הרבה יותר גרועים ממני, מה אתה רוצה? זה... אולי אנחנו לא נגיד את זה, אבל במידה מסוימת זה קיים.
כמו הגבלה בין גרים לבין בנים.
שגר בא, כן, עשה מעשה.
כמו
אמר כן.
זה אהוב על
נכון?
שמעי ואבטליון, כן. יתן לעממיה לשלם.
נכון. ולא מפני שמצפה לשכר, על אף שאמת הוא ודאי שהשם יתעלה ישלם שכרו, מיותו שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. כמו שלא נתבלבל, הקדוש ברוך הוא נותן שכר, ושכר גדול, להבדיל מאדון שלא נותן לעבד שלו שום דבר. אבל המוטיבציה שלנו בעבודה לא צריכה להיות קבלת השכר. כן, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. הרמב"ם שם כותב מה זה פרס, לא כתוב שכר, כי שכר עבד לא מקבל, אבל פרס, תן טיפ, טיפ תן, אני עבד טוב, לא, אל תהיה כעבד המשמש את רבו על מנת לקבל פרס, אלא כעבד המשמש את רבו על מנת שלא לקבל פרס, כך גרסת הרמב"ם, כך גרסת רבנו בחיי. עכשיו, יש שכר, אבל לא זו המוטיבציה שאמורה להניע אותי, למה? כי כל עוד אדם עובד בשביל שכר, לא רק בעולם הזה הוא רוצה בני, חיי, מזון, עושר וכבוד, אפילו שכר לעולם הבא, כל עוד הוא עובד אישי לקבל שכר, אז הוא, מה הוא בעצם? תועלתן. הוא תועלתן. הוא יודע, פה משלמים טוב. אז הוא תועלתן. אבל אדם שעובד את השם מתוך אהבה, כמו שהוא אומר, אהבה תאורה. למה הוא עושה את זה? כי השם אמר. כי זו האמת. כן? אז ממילא, פה הוא מתחיל להיות עבד השם באמת. זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה ש... שזו מעלת הנביאים, ואפילו לא כל החכמים זוכים לה, כי אדם מטבעו הוא תועלתן. אדם מטבעו הוא לא עושה שום דבר, אם הוא לא מבין מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח מזה, מה כך וכך. ולכן הרמב״ם כותב שמגלים את הרז הזה מעט מעט. כלומר, צריך לאט לאט להרגיל את האדם את עצמו ואת תלמידיו וכו' למהפך התודעתי הזה. שאת השם עובדים, לא שאין שכר, שוב, יש שכר. אבל לא עובדים אותו בשביל השכר, עושים את האמת כי היא האמת, לא כמו עבד נאמן. אבל זה דבר שצריך להתרגל אליו לאט לאט.
מגיע ולא עכשיו.
השכר מגיע ולא עכשיו, ולא זו אמורה להיות המוטיבציה שלי. לכן הוא גם לא עכשיו, זו אחת הסיבות שהוא לא עכשיו, כדי לא להדגיש את זה יותר מדי. ולא ישמור המצוות מפחד העונש, כמו שהוא לא שומר מצוות כדי מאהבת השכר, גם לא מפחד העונש, על אף שגלוי וידוע לפניו כי השם מתעלה מעניש כשאינו מוחל, אם אדם לא עושה תשובה, כמו שנאמר אל קנה, ועוד נאמר כי לא ינקה לא יסלח, ונאמר פוקד עוון אבות על בנים, זה כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אם הבנים ממשיכים בחטאי אבות, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם מצטבר, ונאמר ומשלם לשונאיו, ועוד כזה יוצא בזה. כן, אז אדם כזה שעובד את השם לשמה מתוך טהרה ואהבה אמיתית, הוא לא עושה את זה בגלל שיש לו גזר גדול ויש הרבה שכר, וגם לא בגלל שיש לו מקל גדול ויש עונש קשה למי שמפר את מצוותו, אלא אף אם נאמר על דרך ההנחה, על דרך ההנחה בצורה תיאורטית, כי השם יתעלה היה מענישו חס ושלום גם אם שמר את מצוותיו, גם אז היה שומרן. למה? כי זו האמת. או לא היה מענישו גם אם עבר על מצוותיו, גם אז לא היה עובר עליהם. כלומר, אצל אותו אדם אין תלות בין השכר והעונש לבין העבודה. כי העבודה היא ערך עצמי, לא בגלל מה יצא לי מזה, ברוך הבא, אלא זה ערך עצמי. כן, הרבה פעמים הבאנו את המשל, לפעמים המשטרה מודיעה, משטרת התנועה מודיעה, היום זה יום הסברה. אין כנסות היום, ואין נקודות, ואין שום דבר. יעצור אותך שוטר בלי חגורה, הוא יסביר לך למה חשוב לחגור, אבל לא תקבל כנס וכו'. אז האדם השטחי ששם חגורה רק מפחד השוטר, אז הוא אומר יופי, אז היום הכי הרבה יעצור אותי, אבל אין היום עונש, אז לא צריך חגורה. האדם הנבון, הוא מבין שהחגורה זה לא בשביל השוטר, זה לא מפחד העונש שלה. החגורה בא להציל את החיים שלי, זו אמת. כן, הוא לא יחצה ברמזור אדום, ולא כאשר אם יש מצלמה או אין מצלמה, לא חוצים באדום, כי אסור כשלעצמו. זה ההבדל, כלומר, יש אדם שעכשיו לא יצויר, שהקדוש ברוך הוא היה מודיע, היום אין שכר ואין עונש, תעשה מה שאתה רוצה. יש אדם היום אומר, יופי, ננצל את ההזדמנות, כל מה שאני לא מרשה לעצמי בשגרה, אני היום מרשה לעצמי. זה אדם שעובד ממניעים מאוד חיצוניים, מאוד תועלתניים, אבל האדם הנבון שמבין שהתורה והמצוות הן אמת כשלעצמה, ולא קשר לשכר או לעונש שכרוכים בעשייה או באי-עשייה, אלא זו האמת, זו דרך החיים הנכונה, אז זה לא קשור לשכר ועונש. יש שכר ויש עונש, אבל לא זו המוטיבציה שמפעילה אותו. הוא עובד מתוך ערך, מתוך אידיאל, ולא מתוך אינטרס. ומדרגת התארה הגמורה הזאת היא מדרגת אוהבי השם, בכל מי שזכה להגיע אליה. על מי נאמר שהוא היה אוהב השם למשל?
אברהם.
נכון, מצוין. איפה זה כתוב?
אברהם אוהבי.
זרע אברהם אוהבי. נדמה לי שזה כתוב בישעיה. אז הרמב״ם גם על זה הוא אומר בהלכות תשובה. אם אברהם אבינו נשתבח שהוא אברהם אוהבי, אז תבין שזה לא מדרגה קלה. זה מדרגה מאוד מאוד קשה, להיות חף מכל אינטרס, מכל נגיעה, מכל טובת הנאה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אלא לעבוד הקדוש ברוך הוא. כן, יש סיפור כזה על הגאון מבילנה, משהו בסגנון שהרי באירופה היה מאוד קשה להשיג ארבעת המינים. והיו שולחים שליחים למרחקים, עד איטליה, עד לארצות הדרומיות, ששם גדלים את רוגים וכיוצא בזה. אז פעם הוא שלח שליח, ואמר לו שהוא מוכן לשלם כל מחיר וכו' וכו'. והשליח הגיע עם את רוג מהודר, אבל הגיע בפניו נפולות. אז אומר לו הגרם, מה קרה? אמרתי לך, כל מחיר, אין בעיה, כמה שתגיד, תגיד. הוא אומר, שמע, היהודי שמע, מי רוצה את האתרוג, אז הוא היה סוחר טוב. הוא אומר, אני לא מוכר אותו בעד כל הון שבעולם, רק אם אני אקבל את השכר של נטילת אתרוג של הגרה. הגרה היא טול, ואני אקבל את השכר של המצווה. היהודי פיקח, יודע, השכר של מצווה אחת יותר חשוב גם ממיליון דולר. אז הגרה כל כך שמח, הוא אומר, עד היום עוד לא הזדמן לי לקיים מצווה לשמה, באופן שאני יודע שאני לא מרוויח על זה שום שכר חוץ מהמצווה עצמה. אז אומרים שבאותה שנה הוא היה שמח בייחוד. הוא אומר, עכשיו אני בטוח שאני לא עושה את זה משום נגיעה, אין לי מזה שום אינטרס של עצמי, כי השם אמר אני נוטל לולב. ומדרגת התארה הגמורה הזאת היא מדרגת אוהבי השם, בכל מי שזכה להגיע אליה. עליו אמרו חזל שהוא עובד מאהבה, דיינו מאהבת השם ולא מאהבת עצמו. ובשבח מידה זו דיבר אנטיגנוס איש סוחו באומרו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. וכבר בארזות אבא מורי זכר צדיק לברכה, בבאורו למסכת אבות בפירוש המשנה הזו, בסוף הלכות תשובה בספר המדע, הוא מדבר על מעלת העובד מאהבה. דרך אגב, כמו שאמרתי מקודם, הרמב״ם אומר, למה לא כתוב על מנת לקבל שכר? למה כתוב פרס? כי הוא אומר, שכר זה דבר שאתה יכול לתבוע אותו בבית דין לעבודה. ועבד לא יכול לתבוע את אדונו. אבל לפרס הוא יכול לצפות. מה זה פרס, כמו שאמרנו?
צ'ופר.
טיפ, בדיוק, צ'ופר. אז זה יש מקום, הייתה אהבה אמינה לומר, אולי כן. כמה שמלן שלא, ככה הרמב״ם מסביר. אבל בעקבות מה שאמרת לי אור, אני רוצה להוסיף פה את מה שרבנו מנחם המוירי אומר כאן. הוא אומר, מה ההבדל בין פרס לשכר? שפרס זה משהו מיידי ושכר זה משהו עתידי. הוא אומר, אל תצפה לתגמול מיידי, אבל לתגמול עתידי לעולם הבא אדם רשאי לצפות. זה לא דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם הוא לא עושה את החילוק בין הטווחים, אלא הוא אומר, העבודה צריכה להיות חפה לגמרי מכל אינטרס. אבל בכל אופן, יש מי שמסביר כמוך ששכר הוא בסוף החודש, פרס הוא מיידי. אדם צריך להבין שאין תגמול מיידי על קיום תורה ומצוות.
זה סוף התורה לבוא,
אה? איך?
סוף התורה לבוא.
הרמב״ם מסביר שסוף התורה לבוא, הכוונה היא, יש שכר, אבל זה לא המניע שלי, זה לא המוטיבציה שלי, כי צריך באמת להיזהר לא להתבלבל. הרי צדוק וביתוס, שהם היו תלמידיו של אנטיגנוס, הם התבלבלו. הם אמרו, רגע, מה, אין שכר? שמעתם מה הרב אמר? שאין שכר, אז הם פרקו כל עול, לא לזה הוא התכוון, הוא התכוון להגיד, יש שכר, אבל לא זו המוטיבציה שלנו. כן.
אז הם לא היו מראש, לא...
כן, פשטו, הם חיפשו עילה להתאפס בה, אבל גם בזה אדם צריך להיזהר, להיזהר מדבריו. כן, החכמים יזהרו בדבריכם, אז זה אמר רב תליון. ודע כי זוהי המדרגה העליונה שדיברה תורה בשבחה, שנאמר היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. והמאמר בכל לבבך ובכל נפשך מרמז על הטהרה, כמו שמדבר על ההתאמצות. טהרה בסור מרע והתאמצות בעשה טוב. ואי אפשר להתאמצות גמורה בלא טהרה גמורה. רק אם אדם נקי וחף מכל אינטרס, מכל רמייה, מכל צביעות, אז הוא יתאמץ עד הסוף. כי אם הוא אינטרסנט, אז הוא משתדל לעשות כמה שפחות וקבל כמה שיותר. אבל אם הוא אידיאליסט, אז הוא יעשה כמה שיותר, בלי חשבונות. ראש גדול, מה שנקרא.
ובכל התאמר, בכל לבבך, זה כמו לב טהור.
נכון.
לטהרה, ונפשך כמו נפש אמיצה, בהתאמצות.
יפה, יכול להיות ככה, ישר ככה. מאמץ, יפה, אומץ. וממש כבעבודת השם, שהתורה אמרה, השם אלוהיך מצווך לעשות בכל לבבך ובכל נפשך, כן עוררה התורה על ההתאמצות והטהרה באהבת השם, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ולהלן נאמר, ושמרת ועשית אותם, זה הפסוק שראינו מקודם, בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, להבין שיש קשר בין אהבת הבורא בכל לב ובכל נפש. כשאני אוהב מישהו בכל לב ובכל נפש, אני עושה למענו בכל לב, כן, אז זה גם לעבוד אותו בכל לב ובכל נפש, בדיוק. הבנה את המדרגה הזאת, והשיגנה בשכלך, וחתור לקראתה, ואז יעזורך השם יתעלה להגיע אליה. הוא אומר פה דבר מאוד חשוב, הוא אומר, כדי שאדם יתקדם לקראת עבודה מאהבה, הוא צריך קודם כל להיחשף בכלל שיש כזו מדרגה, להשיג אותה בשכל, להבין אותה, ואז להתחיל לחתור לקראתה. כי אם לא מדברים עליה, אז היא בכלל לא באופק החשיבה של האדם, היא לא בכלל היעדים העתידיים שלו. אבל אם אתה מתחיל לדבר לאט לאט עם האדם על כך ש... אנחנו עובדים את השם לא כדי שהוא ייתן לנו כך וכך וכו' וכו', אלא, כן, היה פעם איזה אלוף בצהל שכתב איזה דברים שמאוד התפרסמו, שכן, שאדם צריך לשאול את עצמו מה אני יכול לעשות בשביל המדינה ולא מה המדינה אמורה לתת לי. אז אותו דבר ביחס לקדוש ברוך הוא, שאדם צריך להבין שהמדרגה שאליה אנחנו חותרים היא ש... אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא, לא הוא עובד אצלי. מה אני יכול לתת למענו, ולא מה הוא אמור לספק לי. אחרי שאדם נחשף למדרגה הזו, אז לאט לאט הוא יכול להתחיל לשאוף אליה. לאט לאט לזכך את התוך שלו, ולהשתחרר מהאינטרס, מהתועלתניות. להיות יותר ויותר עובד, מתוך אמונה בדרך, מתוך הבנה שזו האמת, מתוך להיות אידיאליסט. ולא אינטרסנט. עכשיו, אז הצגנו פה שתי מדרגות שאמרנו מראש שהן קיצוניות, נכון? אחד, הוא בעצם לא מאמין בכלום, הכל אצלו בדיוק, הכל חיצוני, הכל קליפה, הכל בשביל דעת הקהל, בשביל להשיג אינטרסים וכו' וכו'. ויש אחד שעובד את השם בלא שום נגיעה, בלא שום אינטרס, לא מבעיה מהחברה, אלא גם מהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם הוא שואל את עצמו בבוקר מה אני יכול לתת לקדוש ברוך הוא ולא מה אני יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא. אבל איפה אנחנו נמצאים? אף אחד מאיתנו כמעט לא נמצא לא כאן ולא כאן. כן, נכון, בדיוק. בדרך כלל האדם נמצא איפה שהוא באמצע. נכון? והרבה פעמים גם הוא מתנייד, הוא מתנייד על הציר הזה. פעם הוא יותר כאן, ופעם הוא יותר שם, או בתחום כזה הוא מתקדם יותר, בתחום אחר יותר קשה לו, נכון? רובנו משייטים על הספקטרום. ועכשיו לעניין מה שבין שני הקצוות האלה, שזו המציאות, כי כאמור רק ציירנו את הקצוות, חידדנו את הדברים והקצנו אותם כדי להבין את ההבדל. אבל באמת המציאות זה לא שחור ולבן, המציאות היא אפורה, המציאות שלנו. הקרוב אל הצבוע הוא מי שמאחד בקיום המצוות את כוונתו לשמור את מצוותיו יתעלה, עם כוונתו להפיק טובת הנאה מן הבריות כמו כבוד וכיוצא בו, כגון מי שלומד חוכמת התורה להבין ולדעת מה מוטל עליו לדעת ולעשות, באמת אכפת לו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו והוא רוצה לקיים, לכן הוא לומד תורה, וגם כדי להשיג כבוד ועיקר וכיוצא בהם. גם החברה מעריכה את זה ומתגמלת את זה, אז למה לא? אז יכול להיות שתי מוטיבציות שהן משמשות בכפיפה אחת, אחת ערכית ואחת תועלתנית.
סליחה, עכשיו מדבר על המדרגות האמצעות, אבל יותר קרובות לקצה שהוא בעצם
הקרוב אל הצבוע, כן. וזהו שהזהירו לא תעשם, לא תעשה את דברי התורה עטרה להתגדל בהם כבוד, ולא קרדום, אצלנו כתוב לחפור בהם, וככה גרסה מסכת אבות, פה הציטוט הוא ממסכת דרך ארץ, ולא קרדום לאכול מהן. כמו שאדם חוצב באמצעות הקרדום ומביא לעצמו פרנסה, אז אומרים לאדם אל תהפוך את דברי תורה לא לעטרה להתגדל שזה כבוד, ולא לקרדום לחפור ולאכול שזו פרנסה. והקרוב אל הטהור, מי שנמצא יותר קרוב לאידיאל, ומי שיהיו מעשה מצוותיו מיראת עונשו יתעלה ולא מיראת עונשם של בני אדם, ומתוך ציפייה לשכר מאיתו יתעלה ולא לשכרם של בני אדם, כגון כבוד וגדולה. וזהו שקורין עובד מיראה. אבל איזו יראה? זה נקרא יראה, כן, אבל יש ביראה, יש, מה זה יראת שמיים? יש מה שחזל קוראים יראת העונש, ויש יראת חטא. שני דברים שונים. יראת העונש זה אומר שהוא לא, לא עובר עבירה, כי יש לקדוש ברוך הוא מקל גדול, והוא מפחד ממנו, זו יראת התאה, יראה נמוכה, יראת העונש. יראת חטא זה משהו אחר לגמרי. גם אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, היום המקל בצד, היום המשטרה לא מענישה. הוא היה חוגר חגורה, לא עובר באדום, כי הוא יראה את החטא. כלומר, הוא מבין שהחטא זה השקר, החטא זה הרע. לא העונש. כן. העונש הכי גדול זה החטא עצמו. כן. אז זה יראה חטא, זה יראה עילאה. פה הוא מדבר על עובד מיראה, יראת התאה.
זה מה שהרמחל בעצם קורא, יראת
הרוממות. נכון, זה קרוב למה שהרמחל קורא, יראת הרוממות. יראת הרוממות היא בעצם מאוד מקבילה לאהבה. יראת הרוממות זה רספקט, מה שנקרא, דיינו. יחס של כבוד עמוק למצווה שמביא אותי להבין שיש אמת גדולה בציווי שלו ולכן צריך לקיים את זה. כן,
בכל זאת קורא לו שמותר לצפות לשכר, מתוך ציפייה לשכר. גם לא, גם לדרגה.
כן, נכון, כי הוא קרוב אל הטהור. עכשיו בואו תאמרו אתם, למה הראשון הוא קרוב יותר אל הצבוע והשני הוא קרוב יותר אל הטהור? הראשון אמרנו למה הוא לומד תורה?
יש לו שתי מטרות.
נכון. אחת היא
באמת בעצם לדעת את התורה.
שזה טוב. והשנייה?
טובות
הנאה ממי?
בני אדם.
מבני אדם, מצוין. ואילו השני הוא מקיים תורה ומצוות, למה?
יראת השם.
יראת מה? יראת עונשו של השם. אבל הוא כבר לא עובד את דעת הקהל. יש הבדל. לכן זה יותר טוב. כלומר הראשון הוא ממש משתף שם שמיים ודבר אחר. הוא עובד גם מאידיאל וגם בגלל דעת הקהל. השני הוא רק מול השם, אבל מול השכר והעונש של השם. לא של החברה, הוא לא מצפה לתמלוגים ותגמולים מהחברה. אבל מהקדוש ברוך הוא עדיין מצפה או מפחד מעונשו, אז זה עדיין תועלתני, אבל הוא השתחרר מהשעבוד לדעת הקהל. הוא כבר לא עבד של הבריות, ולכן הוא יותר קרוב למדרגת הטהרה, אלא שהוא עדיין תועלתן. ואפילו הוא, העובד מיראת העונש, אינו קרוי טהור, כי לו הניח שהוא בטוח מפני עונשו יתעלה ונואש מסחרו, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא מעניש ולא נותן שכר, שזה לעולם לא יקרה, אבל אם זה היה קורה, היה בטל מלעשותם, כי הוא עושה כדי לקבל שכר מהשם. ולא עובר עבירות כדי שהשם לא יעניש אותו. משמע שאין הוא טהור כעובד מאהבה שבארנו לעיל, שעובד מאהבה הוא מאמין בערך, הוא לא שואל מה יצא לי מזה. אך קרוב הוא אל הטהור מפני שאיננו עושה מעשיו לרעבה לבני האדם. הוא כבר השתחרר מהתלות בבני האדם.
מה בעצם פה הפסקה האחרונה? מה הוא רוצה לומר לנו?
שהוא קרוב אל הטהרה כי הוא השתחרר, כי הוא, כבר, הוא לא עושה מעשה ראווה. ראווה זה איך יראו את זה. לשון ראייה, כן? איך אנשים יגיבו לזה. הוא כבר משוחרר מלחץ דעת הקהל.
לא סופר אף אחד.
כן, במובן החיובי של הדבר. שוב, במובן החיובי של הדבר, הכוונה, הוא יש לו את האמת שלו, הוא הולך איתה, אם זה פופולרי, לא פופולרי, מה יגיד הסקר, וזה וזה, לא מעניין אותו. הוא הולך עם האמת, וזהו. ולפי המובן מהדרגה זו, יובן מצב הכיתות המורכבות מהדרגות אלה, אך עיקרם הוא מה שבארנו לעיל. כלומר, יש הרבה קוקטיילים, הרבה מורכבויות והרבה דרגות, אבל בסדר, אתה יכול כבר לבד, תערבב את שני הצבעים ותקבל, כן, תערבב את השחור והלבן, תקבל הרבה, הרבה גוונים של אפור. הבן את הדבר, ושקוד עליו, כלומר, תבין שיש לך לאיפה להתקדם מהבחינה הזו, והשם יתעלה ישמורך מן הצביעות, דיינו מן החנופה, אדם שאין תוכו כברו, ויעזורך על התהרה. כלומר, בא להתאר, מסייעין אותו, אבל הוא צריך להבין בכלל שיש לו לאן לשאוף. צריך לדבר על מעלות גבוהות, גם אם אנחנו רחוקים מהן, כדי שנתחיל להתקדם, שנתחיל ככה להבין שדרך ארוכה עוד לפנינו. יש באסטרונומיה, כן, הגישה העתיקה באסטרונומיה הייתה שכדור הארץ נמצא במרכז וכולם סובבים סביבה, ירח והשמש וכל הכוכבים וכולי וכולי. ואז ככה לפני בערך 700 שנה אז בא קופרניקוס וגלילאו ודיברו על מהפך כזה, שבעצם אנחנו איזה כוכב מאוד שולי במערכת השמש וכך וכך, שאנחנו מסתובבים סביב אחרים ולא אחרים מסתובבים סביבנו. אז והיה לאנשים מאוד מאוד קשה לקבל את זה. הכנסייה למשל רדפה את ה... מה?
אחד נראה לי רצו אותו,
את... כן, אני חושב שהוא נשרף אפילו, או גלילאו, נכון? ואף על פי כן נוע תנוע, הוא אמר, וכולי, כלומר, אנשים לא הסכימו לקבל את זה, זה זעזע את כל השקפת עולמם, שעד היום אנחנו במרכז, ופתאום אתה אומר לנו כך וכך. אני אומר שמבחינה רוחנית זה המהפך שאנחנו צריכים לעבור, כי אדם נולד, כן, אדם נולד, תינוק נולד, יש לו את אמא שלי. תחשבו על זה, אמא שלי זה אומר, ברוך שברא כל אלה לשמשני, ואחר כך הוא מוסיף גם את אבא שלי, אבל כולם סביבי. ככה אדם נולד אגואיסט, הוא נולד עם תפיסה לא אובייקטיבית של המציאות, אלא הוא במרכז והכל שלי, וגם הקדוש ברוך הוא שלי, הקדוש ברוך הוא, אלא מה, שהוא לומד שיש יתנו יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו, כלומר יש כח ותן, אני לא יכול, אם אני לא אתן לו, אני לא אקבל ממנו, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נברא כדי לשרתני ולשמשני. ופה בעצם רבנו אברהם, או כבר הרמב״ם, אומר לאדם, לא, אתה צריך לעבור מהפך תודעתי, שלא אתה במרכז וכולם מסתובבים סביבך, כולל הקדוש ברוך הוא, שאבא תן, אבא תן, אבא תן, אלא הקדוש ברוך הוא במרכז, ואני חג סביבו, ורוצה לתת לו, לא בגלל שהוא צריך, אלא בגלל שזו אמת, שזה הערך. זה מהפך שהוא לא בא ביום אחד, אבל צריך להיפתח אליו, צריך להכיר אותו, צריך להיחשף אליו, ולאט לאט, וכאמור, אנחנו בדרך כלל, אנחנו לא אופו אופו, המציאות היא הרבה יותר מורכבת, אבל לאט לאט לרומם את המעשים שלנו, שהמעשים שלנו יהיו כמה שיותר משוחררים ממה יגידו, או לא נעים, או מושחלי, וכיוצא בזה, לא בגלל זה, אלא בגלל שזה ככה לא עושים, כי לא ראוי לעשות. ואז לאט לאט הפער בין איך האדם מתנהג ברחוב, או מתנהג בבית, או בחדר סגור, אז הפער ילך ויצטמצם. והפער בין מה שהוא עושה לבין מה שהוא חושב, גם ילך ויצטמצם, כי הוא יתבייש מעצמו. איך אני מרשה לעצמי לחשוב כאלה מחשבות מהבילה שאף אחד לא יודע? הרי הקדוש ברוך הוא יודע. הרי כשלעצם הדברים הללו לא ראויים, אז לאט לאט הוא יצליח לצמצם את הפער הזה שבין הייצוגיות, בין הראווה, מה שבחלון הראווה, לבין מה שבבוידן, כן, במחסן האחורי, אצלו לא יהיה הבדל בין חלון הראווה לבין הבוידן, לבין עליית הגג, כי הכל צריך להיות נקי, כי זו האמת, לא בגלל אם רואים או לא רואים, כן, לא פלג גופה איפה שהמצלמה מצלמת, אז חליפה, ולמטה הוא הולך עם כפכפים וברמודה, וכולי, כי זה לא העניין מה רואים, השאלה מה אני. ולאט לאט האדם ירומם את עצמו ליותר ויותר, ואחר כך גם למדרגה שכבר באמת לא רק להשתחרר מהתלות בבריות ומה יגידו עליי, כן ראו, לא ראו, יפרגנו, לא יפרגנו, יעריכו, לא יעריכו, אלא גם ביחס לשכר ועונש בידי שמיים. הוא אדם יבין שהעונש הכי גדול זה הניתוק מהקדוש ברוך הוא, זה יראת חטא. העונש הכי גדול זה החטא עצמו, והשכר הכי גדול זה להידבק בקדוש ברוך הוא על ידי קיום מצוותיו. יש עוד שכר ויש עוד עונש, אבל לא זאת תהיה המוטיבציה שלו, אלא כי הוא עובד מאהבה, עובד מאהבה, הוא מאמין בדברים כשלעצמם. וזה כאמור, זה מין מישור כזה שאדם כל החיים צריך לזכור אותו ולהתקדם על גביו. ושאומרים ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, אז נראה כמה, איזה פערים יכולים להיות במה זה לאהוב את השם. יש מי שאוהב את השם כמו שדייג אוהב דגים, פחות או יותר, נכון? הוא אוהב את מה שהוא חושב שהוא מקבל מהשם וכו' וכו'. ויש מי שאוהב את השם בכל לב ובכל נפש, דהיינו אוהב את השם כי השם אלוהים אמת, כי זה הערך, כי הוא אידיאליסט, לא בגלל אינטרסים שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. זה הבדל עצום. וזה פה באמת, כמו שאמרנו, בדרך היחיד השמיים הם הגבול. כן, היופי של היהדות, שמצד אחד היא לא דת אליטיסטית, היא לא דת רק ליחידי סגולה, היא דת לכולם, ובמדרגות הבסיסיות שלה כולם יכולים למצוא את עצמם. ומצד שני, היא אומרת, אל תסתפק בלבל הנמוך, אל תסתפק במכנה המשותף הבסיסי, אלא תשאף בדרך היחיד, הפנימית, כמו שאמרנו, שדרך היחיד עיקרה בלב פנימה, לזכך את המוטיבציות שלך בעבודת השם, להיות אדם יותר ויותר ערכי, ופחות ופחות תועלתני.
זה לא, אדם שעובר על דבר, הוא מושך אותו לקצה השני, לדרך חנופה, הוא מרחיק אותו
בפשטות ככה, כן. אדם ככל שהוא, כן, מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, אז במילה הוא מתרחק מהאמת, מתחיל להתמלא בכל מיני שקרים, כל מיני אינטרסים, כל מיני דמיונות, וכיוצא בזה. כן, במידה רבה, כן. טוב, הקדוש ברוך הוא הוא היחיד שרק נותן. הוא לא מקבל שום דבר מאף אחד. הוא לא צריך שום דבר מאף אחד. הוא היחיד שרק נותן. וככל שאדם הופך להיות יותר נותן ופחות מקבל, הוא מתדמה יותר לקדוש ברוך הוא. והוא מתעלה. ואדם שרק מנסה לקבל כל הזמן מאחרים, אז הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. ולמי הוא מתקרב? כל הזמן אומר, הב, הב. תן, תן. למי הוא מתקרב? אתה אמרת. למי הוא מתקרב? זה בדיוק ההבדל. בעצם אדם שמקבל מפסיד, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. ואדם שנותן, הוא מתדמה לקדוש ברוך הוא. אז גם בעבודת השם, אדם צריך להשתחרר מהעמדה הנפשית הזו של המקבל. מה יצא לי מזה? כמה משלמים לשעה?
בקבלה אומרים הרצון לקבל. ואתה מנתק אותו.
כן, נכון. רק הוא צריך לזכור, זה כן אדם צריך לזכור, קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני. כלומר, אדם גם צריך לדעת, לפעמים גם לקבל כדי לתת. כי אחרת זה כבר שיגעון גדלות, הוא כבר חושב שהוא כמו הקדוש ברוך הוא, זה לא. אבל יש הבדל גדול בין אם אני מוכן לתת לך, כי אחרת אני לא אקבל ממך, או שהפוך, אני מוכן לקבל ממך כדי שאני אוכל לתת לך. כלומר, יש הבדל מה אמצעי ומה מטרה, לא להפך את הסדר. אדם צריך לדעת שכשהוא נותן, הוא מדמה לקדוש ברוך הוא, הוא מרוויח, באמת. הפוך עם מה שחושבים, שהוא מקבל, הוא בעצם מפסיד. שבוע טוב ומבורך. ברוכים תהיו.